שם הסיפור, מלאכי אמן בפעולה. הפרק הראשון. לכבוד הארגון היקר והנפלא, בני אמונים. קוראים לי נוח, אני בן 10, גר בבני ברק, ולומד בתלמוד תורה המשוייך לחסידות, עליה משפחתי נמנית. לשם הבנת הסיפור, אציין בתחילה את העובדה כי אני נמנה על קבוצת ילדי המפתח. אם אתם שואלים מה זה, כנראה שאינכם משתייכים לקבוצה הזו. המשמעות היא שאני מצויד באופן קבע במפתח הבית, היות וכשאני מגיע לביתי בהפסקת הצהריים, אין מי שמחכה לי שם. זה אולי נשמע מעט עצוב, אבל האמת זה לא כל כך נורא. אמי אומנם מסיימת את עבודתה רק בשעות אחר הצהריים, ואז, כפי שהיא נוהגת לומר, היא מתחילה בעבודה השנייה והעיקרית, מתמסרת אלינו ונמצאת רק איתנו. אבל אבי שליטה, שנחשב כתלמיד חכם מובהק, מגיע מהכולל כחצי שעה אחרינו. וכשאני כותב אחרינו, אני מתכוון גם לסרוליק אחי הקטן והמתוק, שהאחריות לקחתו מהגן בתום הלימודים מוטלת עליי. תפקידי כילד מפתח כולל אף את חימום ארוחת הצהריים הממתינה לנו במקרר, חלוקתה לצלחות והגשתן לשולחן לי ולאחי. על פי רוב, עד שאנו מסיימים את הארוחה, אבא כבר מספיק לחזור עם ההסעה מהכולל הנמצא יחסית במקום מרוחק. וכעת, אחרי שאתם יודעים כמעט הכל על סדר היום במשפחתנו, הגיע הזמן להתחיל בעצם הסיפור. באותו יום בו אירע הדבר, התקיים אצלנו בחדר מעמד יפה ומרגש של חיזוק בעניין עניית המן וחלוקת פרסים למצטיינים. אברך יקר, נציג שלכם ארגון בני אמונים, הארגון שלקח על עצמו לעורר ולהחדיר את עניין האמן, הגיע במיוחד על מנת לחזק ולדרבן את הילדים המשתתפים במבצעים השונים של הארגון. האמת היא שבתחילה כשהורה לנו המנהל בתום ההפסקה להתקבץ באולם התלמוד תורה, לא ייחסנו חשיבות רבה לתוכן ולנושא המדובר, אך התלהבנו מהרעיון של גיוון בסדר היום, ובמיוחד מחלוקת הפרסים שתוכננה לסיום האירוע. כידוע לכם, פרסים וילדים זה משהו שדי הולך ביחד. אבל כשהסתיים הכינוס, כבר מצאנו את עצמנו מתלהבים מדבר שונה לחלוטין, מהאוצר היקר שנקרא אמן. אין ילד שלא התחזק מהדרשה הנלהבת ומהסיפורים המרגשים ששמענו. בחלק מהזמן אפילו הרגשתי שמבצבצות לי דמעות בזווית העין, אבל כשראיתי עוד שני חברים במצב דומה, אפילו לא ניסיתי להסתיר את זה. אני לא יודע אם מותר לי לספר, לכן אני כותב זאת רק בסוגריים, אבל גם לרבה שלי הייתה לחלוחית חשודה בעיניים. טוב, בעצם לא אמרתי כלום. אני בטבעי ילד מאוד מעשי. כשמישהו רק מעלה רעיון למעשה קונדס נחמד ולא מזיק, רגע אחר כך אני כבר מיד מבצע. אבל חשוב להדגיש שזה מתבטא בעיקר בדברים טובים. אבי מכנה אותי תמיד נחשון. פעם חשבתי שזה כינוי לשם נוח, אבל כשניסיתי מתוך חיבה לכנות בשם נחשון את בן דודי שאפו קרוי נוח כשמי, הוא לא ממש הבין מה אני רוצה ממנו. אבי ששמע זאת נהנה וצחק מהרעיון, והסביר לי שהכינוי הזה הוא ייחודי בשבילי, ושזכיתי בכך ביושר בעקבות הזריזות שלי בכל דבר, שמזכירה לו תמיד את המעשה של נחשון בן עמינדב כשקפץ ראשון למי ים סוף. אז גם הפעם מערכת הנחשון שלי פעלה בשיא העוצמה. בסיום הלימודים, תוך כדי הליכה, כשידו של סרוליק אחוזה היטב בכף ידי, אני מהרהר ומחליט באופן נחוש ונחשוני לקבל על עצמי כי מהיום והלאה אני אשתדל בלי נדר שיענו אמן אחר כל ברכה שנאמרה על ידי. וכמו כן, אקפיד לענות אמן על כל ברכה שאשמע. בליבי החלטתי לממש את הקבלה כבר מעכשיו, החל מארוחת הצהריים הקרבה ובאה. את כברת הדרך הקצרה שנותרה עד לביתנו, ניצלתי כדי להסביר לסרוליק בן הכמעט שלוש את החשיבות של העניין הזה של עניית אמן. לשם כך השתמשתי בהרבה משלים, דוגמאות וסיפורים. אני לא יודע אם הוא כל כך הבין, אבל העיקר הוא שכששאלתי אותו לסיכום העניין, מה עושה סרוליק עם מוישי אומר ברכה? הוא ידע להגיד מיד, אמן. נכנסנו הביתה, הנחנו את התיקים במקומם, וכשפתחתי את המקרר, שמחתי לראות כי הפעם הכינה אמא את האוכל שאני מאוד אוהב. נקניקיות וצ'יפס. במהירות, יותר מתמיד, מצאו את עצמם הנקניקיות כשהן רוקדות קדצ'קה עם הצ'יפס בתוך המיקרוגל. אמא מזהירה אותנו תמיד כי מסוכן לעמוד ליד המיקרוגל בעת שהוא פועל. אז נעמדתי מרחוק והתבוננתי מבעד לדלת השקופה, בריקוד ובסיבובים האינסופיים שנערכים שם. איך הם לא מקבלים סחרור ראש? שאלתי את סרוליק, שבכלל לא הבין מה אני רוצה ממנו. כשהסתיים הריקוד בין השתי דקות, נשמע צפצוף שבישר לנו כי האוכל חומם היטב ומוכן לאכילה. הייתי אומנם רעב כמו שצריך, ובמיוחד כשמדובר באוכל האהוב עלייך, אבל לא שכחתי מההחלטה שלי בעניין האמן. כשסיימתי לצקת את האוכל לצלחות, אמרתי לסרוליק, עכשיו נוח מברך, וסרוליק אומר אחר כך, לא הספקתי לסיים את המשפט, והוא סיים זאת במקומי, בקול מתוק וחמוד, אמן. ואכן כך היה. הוא ענה אחריי אמן בקול גדול. אחר כך, בירך גם הוא כפי שלימדו אותו בגן, וכמובן, אף אני עניתי אחריו. הארוחה המשיכה בנחת ובשלווה, אבל לא לאורך זמן. אינני יודע כיצד זה קרה, אבל חתיכה עגולה של נקניקייה החליקה ונבלעה לי בתוך הגרון, ושם היא פשוט נעצרה. ניסיתי לקחקח בגרוני, להשתעל, לשתות מים, אבל שום דבר לא עזר. נכנסתי ללחץ נוראי. הרגשתי שכמעט ואין לי אוויר לנשימה. נעמדתי, קפצתי, רקעתי, ואפילו התגלגלתי על הרצפה על מנת לחלץ את הנקניקייה התקועה. אך שום דבר לא עזר. כמו מתוך חלום, אני זוכר את סרוליק הקטן, מביט בי ופורץ בצחוק. הוא היה בטוח שאני מקפץ כדי לשעשע אותו. אבל כשהוא ראה איך אני מכחיל ומשמיע קולות וחרחורים מוזרים, הוא נבהל כהוגן ופרץ בבכי. אני אפילו לבכות לא יכולתי. הרגשתי שתכף אני נחנק. פתאום, בתוך כל הטשטוש והמאומה, הבזיק בי הזיכרון כי שימשי, השכן שגר מולנו, הינו מתנדב באחד מארגוני ההצלה, ובשארית כוחותיי גררתי את עצמי לדלת. כשכולי רועד ומבועת, התנפלתי על דלת השכן בקריאות, זעקות, ואפילו הלמתי בדלת באגרופים ובעיתות. אבל לחרדתי הרבה לא נשמעה שום תגובה. מסתבר שאף אחד לא נכח בבית בשעה זו. בשלב זה כבר התמוטטתי על הרצפה כשאני מתפתל מייסורים נוראים. אני חושב שזה נקרא שהייתי על סף איבוד הכרה, או אולי אפילו יותר גרוע מזה. כבר לא היה לי כוח לזוז, אבל כשראיתי מולי את סרוליק הקטן מיילל בהיסטריה, הצלחתי גם במצבי הנואש לחוש רחמים כלפיו, וזה נתן לי את הכוח להוסיף ולהתאמץ ולנסות עוד קצת. בכוחותיי האחרונים ירדתי, או נכון יותר, גלגלתי את עצמי קומה אחת למטה. נעמדתי מול הדלת ודפקתי חלושות, לא מתוך נימוס, אלא כי כבר לא נותרו בי כוחות. הזמן מתקדם והאוויר בתוכי הולך ואוזל. מעבר לדלת נשמעה המולה מבורכת של ילדים, כשהם מדברים, שרים, צועקים, מתווכחים וצוחקים. הכל התערבב לבליל אחד של קולות. לא היה סיכוי שמישהו בכלל ישמע את הדפיקות במצב הזה. כבר התכוננתי ללחוץ על הידית ולפתוח בכוחות עצמי. אך לפתע שמעתי קול חזק שמתגבר בצעקה על הקולות האחרים ומברך מילה במילה: ברוך אתה השם, בורא מיני מזונות. כמו ברק טסה בי מחשבה מהירה והבנה ברורה כי אני חייב כעת לענות אמן. עשיתי מאמץ בכל הכוח לצעוק, לשאוג את המילה אמן. הקול שבקע מגרוני נשמע כמו חרחור מפחיד של בעל חי כלשהו מהג'ונגל. אבל תוך כדי השאגה המחורחרת שלי, אני רואה לתדהמתי את חתיכת הנקניקייה טסה במהירות מהפה שלי. את תחושת השחרור והקלה שהרגשתי מיד לא אוכל לעולם לתאר. התנפלתי על האוויר וגמתי ממנו נשימות עמוקות בכמויות אדירות, ואז פרצתי בבכי היסטרי ומטלטל. מעולם לא זכור לי שבכיתי כך. זה היה תוצאה של שחרור פתאומי מכל הלחץ, הפחד ותחושת החנק. תוך כדי הבכי נפלתי על דלת השכן, וכתוצאה מכך היא נפתחה. מולי נעמדו ילדי המשפחה והביטו המומים במחזה המוזר. הילדים הזעיקו מיד את אביהם. הוא הגיע והתיישב על הרצפה לידי, מנסה להרגיע ולדובב אותי. אבל לא הצלחתי להוציא הגה מהפה. אני אפילו זוכר שהוא ליטף את פניי בעדינות ואמר לי, קודם כל תרגע. כשהבכי הסוער נחלש מעט, הוא תמך בי ועזר לי לקום. הכניס אותי לביתו והושיב אותי על הספה. לילדים שהתגודדו מסביב, הוא הורה להיכנס מיידית לחדר הילדים. הם היו כל כך המומים ואפילו לא ניסו כלל להתווכח. כשהרגשתי שאני יכול להפיק מעט צלילים מהפה, אמרתי לו, ועדיין תוך כדי בכי, אני כמעט לא הייתי פה. הוא לא הבין ושאל, איפה לא היית? בעולם, אמרתי לו. כשראיתי שהוא עדיין לא מבין, אמרתי לו בצורה הכי חדה וברורה, אני כמעט נחנקתי עכשיו למוות. הוא היה בהלם, ועכשיו גם נלחץ. איך אתה מרגיש עכשיו? אתה נושם כרגיל? פתאום הוא שם לב לאחי הקטן, שאפו היה לצידי, והיה נראה כפי שנראים אחרי טראומה קשה כמו זאת. הוא קם והביא לו מהמטבח סוכריה אדומה גדולה על מקל, ולי הוא הבטיח כי אקבל אחר כך משהו גדול יותר. אבל קודם כל הוא ביקש לשמוע מה קרה. אמרתי לו, אני רוצה שתדע שמי שהציל אותי זה הבן שלך, אברימי. מה? עכשיו הוא כבר ממש לא הבין, והתחיל לחשוב שאולי משהו השתבש אצלי כתוצאה מהאירוע שעברתי. רציתי להתחיל ולהסביר לו, אבל פתאום אני רואה את דמותו של אבי ניבטת בפתח הדלת. אבא, שלבינתיים הגיע וראה אותנו דרך הדלת שנשארה פתוחה לרווחה, נכנס במהירות. כשראיתי אותו, פרצתי שוב בזכי סוער ומלמלתי. אבא, כמעט ולא היה לך נוח. אבי, שהספיק בינתיים לשמוע מהשכן בקצרה, כי עכשיו עברתי חוויה קשה ביותר, ניגש אליי, התיישב לצידי, וחיבק אותי בחוזקה ובהתרגשות, ואף נשק לי במצח, דבר שקורה בדרך כלל בהזדמנויות חגיגיות בלבד. האמת שההתייחסות החמה שלו אליי הייתה לי כתרופה, והרגיעה אותי כמעט לחלוטין. כעת מצאתי את עצמי יושב על הספה, מוקף בשני מבוגרים, אבא מצד אחד והשכן מהצד השני. פניתי לשכן וביקשתי ממנו כי יקרא לבנו אברימי. הוא הגיע מיידית. היכרותי עם אברימי הינה שטחית ביותר, ומסתכמת כמעט בשלום שלום במדרגות. אמנם הוא בן גילי, אבל בסך הכל אני לומד בחדר אחד, והוא לומד בחדר אחר השייך לחוג הליטאי, ושעות סיום הלימודים של שנינו הן די מאוחרות, כך שכמעט ולא מזדמן לנו להיפגש. אבל הפעם פניתי אליו ללא בושה, ואמרתי לו, אני חייב לך תודה, הצלת את חיי. הוא היה מופתע והגיב בקצרה, תסביר. ואז התחלתי לספר לאבי וליתר הנוכחים את כל מה שהתרחש החל מהרגע בו נכנסתי הביתה. כשהגעתי לחלק בו סיפרתי כי הנחתי על השולחן את מנת הצהריים, אבי העיר כסדרך אגב, אני רק מקווה שזכרת לחתוך לך ולסרולית את הנקניקיות לרוחב, כמו שאמא מלמדת אתכם תמיד. הסמקתי. זהו, שהפעם שכחתי, ומזה בעצם מתחיל כל הסיפור. סיפרתי על הרגעים הקשים שכמעט ולא נשמתי, על הדפיקות, על דלת השכן ממול, על איך שהתגלגלתי למטה לשכנים, ואיך דפקתי אצלכם ולא שמעתם כי היה הרבה רעש. השכן חייך והסתיר, כן, כך זה בית מלא ילדים בשעות הצהריים. נו, ואיך כל זה קשור אליי? התעניין אברימי, ואני המשכתי לספר. ופתאום, מתוך כל העמולה, אני שומע מאחורי הדלת אותך, אברימי, כשאתה מברך בקול רם בורא מיני מזונות. הרגשתי שמה שאני צריך לעשות עכשיו זה לענות אמן. גייסתי את מעט הכוחות שנותרו לי וזעקתי אמן. ולפתע, הנקניקייה פשוט עפה מהפה. נפלתי על הדלת ובמצב הזה מצאתם אותי. אבא היה נרגש מאוד. הוא ניסה להסתיר את הדמעות בעיניו, אבל הוא לא ממש הצליח. זה כבר היה המבוגר השני שראיתי באותו יום עם דמעות בעיניים. אבא שאל אותי, למה הבנת או בעצם הרגשת שזה חבל ההצלה שלך, שאתה חייב כרגע לענות אמן? השפלתי את מבטי ואמרתי, אני באמת לא סיפרתי לך עדיין. היום בצהריים, כמה דקות לפני תחילת הארוחה, קיבלתי על עצמי בלי נדר להקפיד להשתדל ולהתחזק בעניית אמן. ולפני שאבא ישאל מה הביא אותי להחלטה הזו, סיפרתי לו ולשכנים שישבו מרותקים על הכינוס שנערך לנו בחדר, על החיזוק הגדול והסיפורים המאלפים ששמענו שם. כל אלו הביאו אותי להחלטה החשובה הזו. אבא אמר מיד, רואים כאן בחוש איך המלאך שנברא מהאמן שזעקת במסירות נפש, תכף ומיד ליצירתו הציל אותך. אבל, וכאן הצביע אבי לכיוונו של אברימי, יש לנו כאן עוד מלאך קטן שהיה השליח לצעוק את הברכה בקול. תמיד אתה עושה כך? אברימי לא הגיב. מה קרה אברימי? שאל אותו אביו. אברימי ענה בקול שקט. אני פשוט בהלם. אני ממש המום. כמו שאתה יודע, אבא, לא תמיד הקפדתי על כך. אבל הפעם צעקתי את הברכה כדי לגבור על הרעש, על מנת שמישהו יענה אמן. כי גם אצלנו בתלמוד תורה נערך כנס חיזוק על ידי ארגון בני אמונים, וזה הביא אותי להחליט להתחזק בענייני אמן. כעת שררה בחדר שתיקה, שמיכה ואהבה. כולם ניסו להקל את מה שקרה כאן, את יד השם שנראתה כאן במוחש. אבל השתיקה הופרה מיד על ידי שימשי השכן, מתנדב ההצלה החביב, שדחף את ראשו והציץ מבעד לדלת הפתוחה כשהוא מברר, יש כאן איזה אספת שכנים שאני לא יודע עליה? אביו של אברימי הזמין אותו להיכנס תוך שהוא אומר לו, קודם תענה לי על השאלה ואחר כך אספר לך מה פשר האספה הזאת. אתה הרי מתמצא ברפואה, נכון? קצת, השיב השכן בענווה. אז תגיד לי מתוך הקצת שאתה יודע. במקרה ומישהו חלילה נחנק מחפץ שנתקע לו בגרון, מה צריך לעשות?
יש כל מיני דברים, למשל תפיסת איינליך או...
שימשי התחיל להרצות, ונראה היה כי נהנה מהעניין. אבל כאן התערב אבא ושאל, האם קורה כזה דבר שבגלל מאמץ של דיבור או צעקה של הנחנק, החפץ יוצא מעצמו?
השכן הרהר מעט וענה, כמעט ולא, ממש נדיר.
או אולי בעצם, ממש לא. ואם אני אספר לך שזה קרה, שאל אבא, אז אני אגיד לך שמסתבר יותר, כי זה היה מלאך שבא ושלח את החפץ, אמר שימשי בחיוך.
אז הנה, סיכם אבא, יש לנו כאן אישור של מומחה, שזה מה שקרה כאן. אכן, נברא מלאך אמיתי כתוצאה מאמירת האמן, והוא זה שהציל אותך. וליצירת המלאך הזה שותפים עוד שני מלאכים קטנים שהחליטו להתחזק בעניית אמן.
אבא, שכחת את המלאך הנוסף, האברך שבא לדרוש היום בפנינו, שהוא זה שחיזק אותנו עם מדרשי חז"ל מרתקים וסיפורים מרגשים, הוספתי.
אז הנה, כעת גם לך יש סיפור נוסף ומרגש, אמר אבא.
אולי תשלח אותו לבני אמונים?
אז הנה, שלחתי.